טוב, אז צהריים טובים. אני אתחיל אולי בהצהרת כוונות. זה גם סוג של אישור קו, כי בכל זאת זמן חורף הוא זמן ארוך ונהגו העם להגיע באמצע. אז בכל זאת יש פה איזה אישור קו לאנשים שפספסו את הנושא הקודם, שהחמיצו, שסתם היה קטן עליהם להצטמצם ללא ערב. אמרתי, כילדים הצטמצמו, הם רוצים ללכת ברחבות ותלך ברוחבה. ואני אגיד בעצם מה הרציונל, וכמו כל דבר שאני מקווה שהוא ראוי שבא לעולם, שנוח לו שנברא, מגיע ממצוקה. כן, אם אין מצוקה אז תמשיך איך שזה הולך עכשיו, מה אתה בא לשנות מקום? מצוקה שבעתיה התחילה חבורת פנימיות, שהנה אני מקדים מעט את המאוחר של פנים בפנים שלי עצמי, זה תחושה ש... על עיסוק במחשבה, באמונה, בהשקפה, בתיאולוגיה, מה שתרצו, הוא כאילו אפן. עכשיו, הוא אפן המשמעותי, הוא אפן, הוא הקו חומתין אולי, אבל אז בעצם נוצרה, בוא נדבר על הדור שלי, כן, זה החמישה חברים שלי, אבל נוצרה בעצם איזו סיטואציה כזאת, שאנשים איבדו איזה עניין בלימוד הגמרא, חלקם, וחיפשו מענה בלימוד הלא גמרא, ושם בעצם לא היה אפילו אפשרות קיבול רצינית ויכולת הבאת הכישרונות לידי מימוש. בין אם זה לעסוק במהר"ל או לכתב מוהר"ן, זה לא משנה, אתה פותח פסקה, אתה עושה עוד פסקה, עוד פסקה, בסדר, מה אתה רוצה? להגיע לשלב של עבודה ולנסות לדבר על נושאים, זה היה פסגת הפסגות. ובסופו של דבר, אנשים שחיפשו איזה מענה למצוקותיהם, שלכאורה אמור להיות במחוזות האלה, זה לא נמצא להם, ואז הם מצאו את עצמם, בסדר, והם בלבטים, יש גיל שבלבט, וגמרא הם לא יכולים ללמוד, כי צריך להיכנס לגמרי, ככה נאמר. הלא גמרא זה ממילא לא... לא קרה כלום, מה בדיוק עושים? מה? ובעצם אנשים נשארו קצת קרחים. זה לדבר על המצוקה שלו שלי. המצוקה שלי הייתה שבאמת שאלת עצמי איך אני עובד עם הנושאים האלה ברצינות. כן, כמו על, על מה שפעם אמר מוטי שטרנברג, שאם אתה, יש לך 20 סוגיות מרכזיות, אתה יושב בהם, אתה יודע את השעס, כן, כחלק מאיזה קמפיין נגד הבקיאות. אני חושב שגם בנושאים של קבלה ופנימיות ואמונה או מחשבה יש סוגיות מרכז שכחבורה וכמורה לעשות עוול זה לא לגלות את זה, כמו גם בכל סוגיה, גם בתנך אני חושב שיש סוגיות מרכזיות. נגיד, דוד ובת שבע זה לא עוד סוגיה, זה משליך על כל דוד, זה משליך על הכל. וניסיתי לעשות לעצמי לפני הכל איזה מיפוי מהן הסוגיות, סוגיות הליבה ש... שראוי לעסוק. כלומר, מה בעצם החוטים המרכזיים שכל חפירה, איפה שלא תהיה, כל חפירת עומק, איפה שלא נבצע אותה, סופו של דבר מצטלבת על הסוגיות הללו. וסימנתי לי בערך בין מניין למניין וחצי סוגיות כאלה. כאשר חבורת פנימיות, מה ש... בפועל, זה בעצם השיתוף בתובנה הזאת, זה הליכה בעקבות הסוגיות האלה. כלומר, סוגיה עד שתי סוגיות בשנה, ומה שהכריע בעצם את הפתיחה של הסוגיה החדשה שנתחיל בה היום, זה א' בקשות של אנשים שלא היו בחורף, אמרו למה אני גרה. ודבר שני, פתאום התברר לי שבקיץ יש תורה של קיץ על לשוננו. לא יודע, אולי הקיץ הזה עוד יותר התברר לי. פתאום יש משהו בקיץ. שניצנים נראו בארץ ואת הזמיר והגיע וגם משהו, אי אפשר ללמוד אותו פרק, אי אפשר להמשיך להפתיר כדי שתקה. עכשיו, הבעיה שניצבת לפתח העיסוק בעולם של פנימיות זה האג'נדה. כלומר, מה הכיף בללמוד גמרא? אפילו הלכה, אבל הלכה זה כבר יותר מורכב. אבל למשל, מה שכיף, ממש כיף בללמוד גמרא במובן מסוים, המילה הלועזית שמגדירה את זה, זה תיקרא גשמקט. מה גשמקט? מה זה בעצם הפנומן שנקרא גשמקט? עכשיו כולם בקיאים במילים האלה? זה אומר ש... הגשמק זה כאילו הליבידו של לימוד התלמוד, בסדר? הוא גדל נכון. כאילו מה יוצר את הארוס בעיסוק? קתרזיס וכו'. זה בעצם העיסוק שאין פה אג'נדה. אני לא אומר לך מאיפה אתה יודע שצריך לבסס כל דבר. זה שאלת אג'נדה. שאלת חוסר אג'נדה זה... לא, בוא נשאל את אחר. איפה אני יודע שכל דבר צריך להיסמך על דעת הגדולים? אני יכול להגיד לך את זה, כל דבר צריך לשאול את הגדולים, וכן האם להתחתן עם זאת או אחרת, ומה להצביע בבחירות, ואיזה אפשר. אני יכול להגיד לך, מנענה מילה. אז אתה לומד שאתה צריך כל דבר להיות באיזו אינטראקציה, לשאול עוד אותם. בן מסוים, הגמרא משאירה דברים באיזה טייקו שהוא חלק מהשפה שלה, וכולי וכולי, אפשר להאריך בזה אין סוף. הגמרא כספר, והנעירה, זה גופה, הנעירה שאפשר לטעות עליה, הנעירה עכשווית החילונית אל הגמרא, זה כאילו בניגוד לתנך שהוא אג'נדאי, אומר לך להרוג, אומר לך לפוצץ, אומר לך לא לסלוח, מי מזבחי תיקחנו למות, ולוקח את יואב שם, נכון? בתחילת מלאכים הוא לוקח אותו. הגמרא יש פה איזה מרחב. עכשיו, כמובן שמשך הזמן זה יהודים אמרו, רגע, מה קורה פה? אתה כבר רואה בספרות הגאונים את התשובות הקצרות האלה, כאילו זה מין נקמה כזאת בתלמוד, במוראים ובסבוראים, פתאום אצל הגאונים. סתם כדאי לכם להסתכל בתשובות הגאונים שהוציא הרב לוין, כל הסט הזה, הקיצור הזה, הקיצור של הגאונים. שלב הבא מגיע הריף, וכמובן הרמב״ם שהוא הפוסק היותר גדול, כמו שכתב בית יוסף בהקדמה, שפתאום אתה חייב, אתה נותן מסמרון. קמתי אני משה בן מימון הספרדי וניירתי חוסי, בעצם יצרתי משנה תורה. משנה תורה היום היו זורקים אותו מהישיבות, ואני מסוים שאני אומר לך, זאת התורה תהיה מוחלפת, אין לך כוח, תלמד רמב״ם. בפועל הרמב״ם נשאר היום רק אצל החבדניקים, תהיה מכת הקרובה, כן? כלומר הרמב״ם כמשנה, כלומר חבדניק רציני לא יודע גמרא, יודע רמב״ם באמת. זה כלומר העיסוק זה לא כמו אצל הלמדנים, שכאילו הרמב״ם זה איזה פרשנות לגמרא. חבדניקים היחידים אפשר להתווכח ולבחון גם למה, אין דף יומי, יש רמב״ם יומי כחלופה. זה גם בבריסק ששמו את הרמב״ם בראש שמחתם, זה לא מקום של חלופה, אלא בכל מקרה יש פה איזה בהירות של השפה. כלומר, אתה רואה איך... עכשיו, בלימוד מחשבה יש כן אג'נדה. אני אומר לך, אתה צריך להאמין, אתה צריך, היה הר סיני. פתאום אני אומר לך, י' ג' יקרה אמונה. מה י' ג' יקרה הלכה? יש תף ריש י' ג', שיש תף ריש י' ג', אין...
גם על י' ג'
אלה... אפשר להתווכח עליהם, אני זוכר ששאלתי את רב אברום על תחיית המתים. מה זה בדיוק? ימות יקום? אז אמר, שמו קודם את אמונה שלמה בביאת המשיח, תכננו שתשאיר הרבה שלא תגיע לתחיית המתים. אבל זה באמת השאלה, במובן מסוים זה הקושי גם, למה אי אפשר ללמוד מחשבה כל היום? כי זה אג'נדה. אני אומר לך, ככה צריך, הגאולה היא X, הגאולה היא Y, אתה צריך כן, דווקא העיסוק בגמרא הוא יכול להתפרס על משרד של המון שעות, כי הוא לא אומר לך בדיוק מה לעשות. כן, הוא מייצר איזה מרחב. איפה יודעים, הנה תחילת החובל, איפה יודעים שזה לא באמת להוציא טעם? אתה מביא לי מניין לשנות, למה מניין מראה באחד? וזה גוף מה שמכה את העוקץ של האמירה, שיכול לפרק גם באותה מידה שאתה אומר משהו, אתה יכול לפרק אותו כי יש כבר הבא בתור שנדחק. מה שחשבתי בחבורת נימיות זה באמת לנסות לעבוד מעבר לאג'נדה. כלומר, לשקוע, להתהלך ברוחבה בתוך הנושאים האלה. כי בסופו של דבר, שיעור, בין אם זה כאמור אורות או ליקוטי מוהר"ן או מה שלא תרצו, כולל מהר"ל והטקסטים הכי רדיקליים, אפילו בית יעקב וסוד ישרים, אתה עוסק במישהו שאמר משהו ספציפי, והאושר הזה נעלם ממך. האושר שמצליח לפרק גם את האג'נדה, שהפירוק הזה זה השקיעה. זה השקיעה. כן, האהבה למשהו היא לפרק אותו מהמצווה. במובן מסוים, אדם יכול להיות איש טוב ברגע שהוא חי, או אבא טוב, או בן טוב, ברגע שהוא לא מכבד את ההורים בגלל שיש מצווה. או לא דיברתי על זה שהוא סתם רוצה איזה פוליסת חיים ארוכים וערך את האמת. הוא בן טוב, אז יש סיכוי. שפה יותר אפשרית זה, הוא פשוט אוהב אותה, ולא כי יש מצווה, כן, לכבד את... הוא בן אדם, והוא מנש, הוא אוהב אותה, והוא לא נתקע איתה בטעות ל-80 שנים הבאות. זה הרבה יותר משתלם מאשר לחיות בגלל מצווה, והוא מפרנס את ילדיו, לא כי השולחן ערוך פסק עד גיל 6 ויש הגעת רמה עד גיל 18. הוא מבין שאתה לא יכול להביא פה אנשים ולזרוק אותם לרחוב, ואם זה יש לך אהבה מינה, אז תעצור את זה לפני ש... ש... איך אומרים? כך חתול, זה עולה פחות, וגם כלב, זה לא הרבה תרחה. עכשיו, זה בעצם הרציונל, המחשבה, המיפוי הזה של הנושאים, וניסיון ללכת איתם מהפסוקים, ברובה מהפסוקים. כלומר, אם אני מנסה אפילו לרשת את זה, זה למה היה צריך להתחיל את התורה מבראשית ולא מהחודש הזה לכם. כן, זה אמר רבי יצחק המפורסם, ומביא את זה, יש פרשנים שמביאים, מי זה הרבי יצחק הזה? אתם מכירים את הוורט הזה? זה אבא שלו. מה? אבא שלו, שכל דבר לפני שאתה מתחיל אתה צריך להביא משהו מאבא שלך. זה באמת דבר חזק, להצליח ללכת בעולם ולהגיד, אבא שלי אומר, אבא שלי היה אומר. אבל אנשים, אבא שלהם לא אומר כלום, זאת הבעיה.
אתה יצחק על עצמך.
להסכים להיות בפוזיציה הזאת שאבא שלי...
נגיד דבר שאבא שלי לא מרגיש לי. אה? נגיד דבר
אבות
שלא
אומרים כלום. לא, אבל להסכים להגיד את זה...
זה מצור לך קטן ראשית. זה מדרך לקדום לאבא שלו.
כן.
נגיד שאבא שלו לא אמר, הוא בתוך כיבוד הורים.
אז שמעתי מהרב שטיינזלץ על הצעה כזאת, הוא אומר, אבא של ראשי לא ידע כלום. כי אין מנו שום דבר בכתובים, ובצרפת כן היו כותבים. אז הוא צריך להביא משהו בשם רש"י, אז הוא אמר, טוב אבא תגיד משהו, אני רוצה להביא לך משהו, תביא משהו. אז הוא אמר, מה נביא? אז מה תבינו, אני צריך להגיד, אני כבר יש לי פירוש חתום, אני רק רוצה לשחרר להדפסה. זאת אומרת, למה בראשיס? למה התחלת חומש ו... למה התחלת לכתוב על בראשיס דווקא? זאת אומרת, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל. כאילו מזה הוא ייצר את ה... את השאלה. עכשיו, הלקיחה של הנושא והניסיון למצב אותו כסוגיה מכריחה גם את המשמוע שלו. כלומר, לא מעניין אותי רק לקחת ולמפות ולהגיד מה הנושא ולעבור למקורות, אלא איך אני יכול לעבוד איתו. במובן מסוים, החבורה הפנימית היא ישיבת מקובלים בדיוק על העניין הזה. כלומר, אני לא מוכן לקדש את חוסר המובנות. גם הייתי מוכן, אני לא יכול, לא רלוונטי. ליושבים פה וגם לעבדכם, במובן מסוים, איך אני עובד עם זה? מה זה אומר? הצמצום הזה, מה זה אומר? וזה מין ריקוד הדין. מצד אחד, אנחנו לומדים פה את הסוגיה, אני לא יכול, איפה אני בכל רגע. כן, יש בזה גם התשה, שלא עובר נוכחות. מצד שני, כן, לראות איך אנחנו מייצרים את זה ככוח מניע. כמו שכתב הרב שגר בהקדמה לשובי נפשי, זה כוח מניע ממשי, זה יצירת שפה שהחבישה שלה, של השפה הזאת, מייצרת גם תנועה של ממש בתוך החיים שלי. עכשיו, סוגיה האחרונה, גם בגלל האופי של הנושאים וגם בגלל המגבלות שיש עליהם, כלומר, תמיד יהודים נתנו הגבלה לימוד הנושאים הללו. אפשר לדרוש ולהגיד, כשאתה מגביל, בעצם אומר, אתה מגרה את כולם. כלומר, אתה אומר, פה ים המלח, אל תקפוץ למים, בעצם אתה רוצה שפה יקפצו. אתה אומר, לא, נכון? זה כמו, אל תחשוב על פילים, לית מחשבה תפיסה בכלל. מה זה? זה אל תחשוב על פילים לבנים, אל תחשוב, אל תחשוב, אל תחשוב, ובעצם אני רוצה שרק תחשוב בו יתברך. אבל אני כן מרגיש שיש איזה הגבלות הללו ששמו, בעצם אומרים לך, תשמע, צריך לעבוד פה באיזה רצינות שהיא מעבר להשראה. טוב, אגב שהדברים האלה דורשים המון השראה, דורשים המון מרחב, ודורשים איזו התבוננות שלא תמיד מוכרחת בנושאים אחרים, תתייחס אליהם ברצינות. כן, הרב כותב את זה בעדר היקר בעמוד קמ"ג ובאגרות א', ממש כשם שלימוד הנגלה דורש שעות על שעות, כך לימוד הנסתר. אי אפשר, המנהג הקלוקל של הרב ידרוש באגדה ובהלכה, כלומר, הלכה והאגדה, שהוא נותן איזו דרשה על שרויה בפסח, בסוף הוא אומר, לכן ישרה רוח ממרום עלינו, וכך הוא גם דיבר על שרויה, גם ישרה רוח ממרום, וזה הלכה וזה האגדה. כן, אז הרב קוק, וכשאתה נכנס לדברים זה ודאי לא מחזיק מים. עכשיו מה אני אומר למעשה לנו, מי שבעניין, שיהיה בעניין לא מה לא נעים מהחבורה, אלא הדברים דורשים איזה טוטליות, איזה אחריות, אחרת אין בהם ערך, אין בהם משמעות. במובן זה ללמוד סוגיה אחת כל הזמן, כן, זה ממש לעבור על סוחט, כמו שאומרים בעולם הישיבות, וזה לנסות לנהוק אותה מכל כיוון שבו היא ניתנה, או מרוב הכיוונים. נקודה שלישית, בעיניי חשוב שנלמד את זה בחבורות, דווקא בחבורות, כלומר זה פתיחה, חבורות ואיסוף, כי משהו בדברים, אין פה הלכה למעשה במובן של, כמו בכל לימוד טוב, הוא מעבר להלכה למעשה, הוא הדבר עצמו. ובהתרחשות החבורתית אני מרגיש שזה מתבצע בצורה המזוקקת ביותר. טוב, עד כאן הקדמות. הייתי אומר גם שאנשים ינסו לטבול במקווה פעם בשבוע מי שיכול, ולהיעדר גם שלא, כן, בחזרת השעת, שאדם יקשיב לשליח ציבור ולא יעסוק בדברים אחרים. האריזה להעריך הרבה בנושאים של חזרת השעת, שזה החיזור, כן, חזרה לשון חיזור, שבעצם זה שאדם בעצם יתפלל ואחר כך התפילה מחזרת אחריו. והרי דיבר כמה פעמים על העניין שרוב האוילם תמיד היה לו קשה עם חזרת השעת, שזה בעצם רצון הגברי רק כל הזמן לפנות בלי שום צורך בענות. זה הסיזיפיות בלהיות גבר, שאתה לרוב לא מודע, זאת אומרת, אתה לעולם רק רוצה להשפיע, להשפיע, להשפיע. לכן מבחינת הגבר האולטימטיבי הוא לא היה יכול להיות בהיריון, כי 9 חודשים זה רק להיענות לרגע אחד של מפגש. כן, החיזור זה בעצם היכולת שלי להתייחס אל התפילה כהפריה. התפילת לחש זה התנועה הזכרית של הסתיים משהו, פתאום ההיענות הנקבית של החיזור שנענה לתנועה הזאת. ועוד הארי דיבר באמת על העניין של לשון הרע, כלומר שאדם צריך לשמור על התודעות, על המראות שאליהם הוא נחשף. כן, אני יודע, ישיבת מעלות אומרים לא לקרוא עיתונים. עכשיו היום הכל אתה מקבל בעלון שבת, וזה אי אפשר למנוע. אבל כן, מה שמערכו דיבר והארי דיבר זה להיות באיזה מוכוונות, להיות במוכוונות, להיות בהקשבה, שהשפה של הקדושה היא שפה שאדם בונה את יסודותיו עליה, על התודעה של הקדושה, על בחד קטירנה התקטר, כמו שאומר רשבי בהידרזותה, ביחידה, בלאיתה, בידבקה, באחדות, בדבקות, בלאט. אדם בעצם אומר, אני הולך על הקדושה. זה סיפור לא פשוט ללכת עליה ולסמן טריטוריות של הדבר בלתי אפשרי, כמו בכל יחסים. אבל ההכרעה הזו כשער לכניסה היא דבר מאוד משמעותי. עכשיו, אצל מקובלים רששיסטים זה כולל סיגופים עד היום הזה. שיבת בית אל יש טיול שנתי שבסוף זמן חורף שהולכים לחרמון, יש חלקה ומתגלגלים בשלג. שוב, אני מרגיש שהדברים שהעניין של לשון הרע, של שמירת עיניים וכו', זה דברים הרבה יותר שיכולים לדברר את הלימוד שלנו מאשר סק וגלגול שלג. עליו שמי שרוצה יכול אולי שנה הבאה להצטרף לטיול הזה, לטיול השנתי. זהו, הקדמתי הקדמות רבות. עכשיו נתחיל. וגם יש שכן לעשות את זה ביום חמישי, אתה יודע, זה כבר מעלי שבתא כזה. כן, העם כבר לא מצויים, כל אחד הולך. והנושא שחשבתי לדבר עליו זה שנעסוק בו, זה הנושא של רחל ולאה. אם אמרנו את רש"י שלא היה צריך להתחיל את התורה אליהם בראשית, בעצם כל ענייני התורה כולה הפנימית יושבים על בראשית, על הסיפור הזה של בראשית. הרוז'ין אמר שכל התורה עומדת על בראשית, על בראשית, על הבית ועל המפיק באמצע, והוא המפיק. אז כל הקבלה עומדת על הנושאים האלה של חטא צדת וקין והבל ורחל ולאה, שזה בעצם חווה ולילי. וסוד הצמצום והנסירה, הכל הכל מונח ומכתב ומתכתב עם, עם גן העדן והנחש והאישה והאדם. אלו למעשה נושאי היסוד שלעולם נתחיל ונחזור אליהם. כלומר, אם אני צריך לענות על שאלת אבא של רשי, למה אני צריך להתחיל? שיהיה לה מקובלים, מה לעשות? כלומר, הניגלה מתחיל בבו ובאניסטור בבראשית, זה כמובן מסוים אני חושב הסכמה, והזוהר ינסה להראות לנו איך בעצם גם מבו הכל זה פרשנות של הבראשית. תיקוני זוהר דווקא על המילה בראשית, משהו על ההתחלה, כל הזמן נחזור להתחלה. עכשיו פה אנחנו מדברים על סוגיה שתשיק לעניין של היחס בין שני אנשים. כבר מסוים אנחנו מדברים, אחד דיבר אלוהים שתיים זו שמעתי, אנחנו מדברים על איזה פיצול שנמצא מראשית הבריאה, הפיצול בין שתי נשות אדם הראשון, שבכתובים אנחנו מכירים רק אחת אבל מהמדרשים עוד אחת, ובעצם בין שני הבנים. כלומר, יש אישה נבחרת רצויה ואישה דחויה, ויש בן נבחר ובן לא נבחר. סופו של דבר הלא נבחר הורג את הנבחר ומייצר איזו היסטוריה של רצח, זה קין והבל. כלומר, קין והבל מתכתבים ישירות עם, עם רחל ולאה שתחתם וחווה ולילית. אנחנו בעצם יוצרים פה משולש שהארי שם אותו בראש העיסוק שלו, של חווה ולילית, קין והבל, רחל ולאה. כשאני אומר רחל ולאה זה יותר פשוט, כיוון שהמקובלים אמרו לא להגיד את השם לילי, להשמיט את הטף בסוף, כיוון שזה נותן לה כוח. לכן רחל ולאה זה בעצם רחל היא התיהור של חווה, ולאה אפילו הלמד ואחר זה התיהור של לילי. והכל בעצם ניזון על שפה שאפשר לדבר אותה ושפה שאי אפשר לדבר אותה. לכן חשבתי לפתוח פה דווקא מ... אביגדור עריכה, יש בפניכם? הנה אתם מחשבים סודרים. מה שבדרך כלל חשוב ברישום, לא רק ברישום שלי, בכל רישום, זו השאלה מאין מתחילים לפענח דף. דף כתוב מתחילים לקרוא לפי האותיות, רישום לפי הלבנים. כשאתה מתחיל לפענח רישום לפי השחורים, יש על המכונה, כלומר על המכונה נשאר עוד אחד, אנחנו מחכה לך. אוקיי, מי נותן שירות גוגל עד ש...
צייר, לא?
היה צייר. צייר הוא מאייר ישראלי. כן, נפטר בפריז.
ישראלי צרפתי.
כן? נו, תספר.
יצירותיו הריאליסטיות זכו להצלחה גדולה ברחבי העולם ונמצאו ואוספים מוזיאונים רבים בעולם. בנוסף שימש עריכת המחוות תולדות העולם.
לא, אין צורך, כל הרוצה להעריך יעריך אחר כך. לא מזמן, כן, כן. מה שחזק, טוב, אני אגיד אמירות מקוממות, אמירה מקוממת, אולי לא תקומם, אבל מה היתרון של האומן על הפילוסוף? האמן, הסופר, על הפסיכולוג ועל הפילוסוף, במובן מסוים שהם באיזה השעיה תמידית. שיש לו חומר, כן? נכון? זה מה שאתה אומר. הפילוסוף נמצא באיזה עמדת ריחוק, הוא אומר בוא נדבר על... כאילו, הפסיכולוג פוגש את הטירוף של החיים דרך המטורף.
הוא לא ילך להשתתף.
הוא חייב לעבור גם עצמו טיפול פסיכואנליטי כדי לגעת באותו טירוף. ומעניין, אני ראיתי שיש הרבה פסיכולוגים שהם אנשים הכי מיושבים, שלכאורה היו צריכים ללמוד ראיית חשבון. באמת, זה לא המטורפים. זה כאילו, הוא על הקיר היציב, והוא בעצם פותח את ידו ומשביע לכל מטורף. עכשיו, האמנים והסופרים וכל היוצרים למיניהם, יש לו במה לגעת, הוא תפס משהו. עריכה הזה, כן? הוא צייר, עשה איזה קומפוזיציה, עשה... כבר מסוים יש בשר שבו אנחנו נוגעים, זה לא רק תיאוריות. לכן הרבה פעמים דווקא פסיכולוגים פיתחו שפה שלמה, ז'אנר שלם של ספרים מצליחים, של סיפורים, יורם יובל כמודל. בוא נספר לך מה קורה. אבל העיסוק עצמו הוא קצת אוורירי, זה לקחת תיאוריה ולהכיל אותה.
היא לא
התאומשת. עכשיו, סופר לא יכול לכתוב בתיאוריה, הוא מצייר. גם צייר, הוא למד לצייר אצל מורה מסוים, אחר כך תבוא, סיום אותו, תשמע, הוא קוביסט, הוא לא... יש פה איזה חומר. כל זה אני אומר כי הרבה פעמים אני מרגיש שדווקא ציירים מצליחים לדקור נקודות מאוד חזקות בקיום האנושי, בעצם האונתולוגי, בעצם היש. והעריך...
של האמן
בתוך
החומר
ומצמצם
את השפה. אני רואה לי עוד פעם של הפילוסופים והפסיכולוגים,
יש להם
הרבה יותר מרחב, כאילו יותר, כאילו הם דווקא יכולים להגיע למרחבים יותר,
אבל מרחב נטול כיסוי, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. הוא קצת להיות באופוזיציה, בסדר?
זה
יותר
בין
שירה
לעבוד
שקורה, כאילו אני אגיד לך. שמה? כאילו, עבוד,
אתה יכול לכתוב המון דברים
ולנסח בדיוק, להתפרט ולשירה,
אתה מבטא את מה שלא ניתן
לבית. כן, כן, כן. אני מבין גם את ההסתייגות של הושע, כאילו, שדווקא הזום האוט הזה מאפשר איזה משהו שאי אפשר מתוך. אבל כאילו אתה נוגע בממשי, ואם אתה מצליח רק לברבל אותו לשון ורבלי, פתאום הוא קיים, הוא נוכח, אתה מרגיש שיש כיסוי. אני לא יודע להגיד על זה הרבה מילים, אבל אתה רואה שהאדם הזה הוא לא רק מלהטט באיזה שפה באין סוף מילים, אלא הוא כן, בדיבור על, הוא חי את זה עם החסרונות של מישהו שנמצא בתוך הדבר.
אבל האמן היוצר יש לו את כל המרחבים פתוחים, אז מה אם יותר קשה לו ליצור בגלל שהדף שלו הוא חלק, אבל יש לו דף חלק נגיד לפילוסוף שהוא תמיד כותב בשולי הדף, הוא קיים,
כאילו הוא מפרשן את הקיים. עכשיו, הרבה פעמים האמן הוא על משקל יהודה פוליקר, הוא לא יודע לדבר. כן, שמעתי תיאוריה לא מכבר שרוב המוזיקאים הם אנשים מוגבלים מבחינת יחסי אנוש שלהם. יש בזה איזה פער נורא, נורא משמעותי, וטענה טוען שזה גם בתוך המוזיקה הישראלית ולא רק בכלל. כאילו יש איזה אדם שמתקשה ביצירת שפה, יצירת... סתם, מה ששני האנשים יכולים לעשות ביחד, עוד צריך האמן לעשות את זה דרך עקיפה מאוד, ולכן הרבה מהם הם נודניקים. כלומר, הוא פוגש את המציאות דרך איזה מדיום, ושהוא נדרש לפגוש בלי המדיום, הוא מתנהג כמו ילד.
מדבר דווקא על מוזיקאים?
לא, מוזיקאים זה קיצוני, כי כאילו הקהל הוא רחב. מחרת מספר 10,000, 5,000 זה בסדר, אבל 5,000 מדיסק זה לא נוציא לך צדיק. זה מרחב הרבה יותר גדול, קהלים הרבה יותר גדולים אוהבים אותה מוזיקה. בין כך אני מרגיש שפה אריכה נוגע בנקודה, ההבדל בין רישום לציור. כלומר, ברישום זה איך אתה מתחיל לפענח, מאיפה אתה מסתכל על הכתמים האלה. כן, זה גם אני יכול הרי. דף כתוב מתחילים לקרוא לפי האותיות, רישום לפי הלבנים. כשאתה מתחיל לפענח רישום לפי השחורים, אינך רואה אותו נכון. אתה צריך להתחיל לראות אותו מן הלבנים, ומן הלבנים אתה מגיע לאור ולקווים. החיוניות של רישום טוב נובעת מה שאין בו, מה שהקווים מבליטים. כן, במובן זה שאני מצייר, אני יכול לצייר את שעי ולהגיע לאוזן, לעלות, לרדת, או איתן עריכה, וכך עריכה עצמו צייר, אני מייצר את המרחב בינו לקובי, נפתח לאיזה נקודת מגוז, הושע, אורי דוד, משה והגב של חגי שם, וזה בעצם מה שמייצר לי את הקיים, את הפיגורטיב. כלומר, אני בעצם מייצר את החיסרון, ועל הרקע של הקיים אתה רואה את זה כמציאות, וכל ימי גדלתי בין החכמים. ולכן זה כל כך מעניין לראות איך מציירים את האישה השנייה או הראשונה. כלומר, היא האישה הלא מדוברת, היא האישה שלא סיפרו לנו עליה. רק לא מזמן גיליתי שלגיסתי היו סבא היה נשוי לשתי נשים. סבא שלה, כלומר לא לפני המון זמן, היה נשוי לשתי נשים, עלו מתימן עם שתי אנשים. עכשיו בתמונה שהיא הראתה לי רואים, אתה יודע להגיד לבד מי רחל, מי לאה, מי חווה.
שי אתה מודד, לא?
מה, כן, שי ועד, מה?
האישה השנייה בתימן, האישה הראשונה
הביאה
אותה.
היא רצתה כבר לחיות טוב.
נכנסת לה לתחום צעירות.
כן, כן, כן.
נכון, יש את זה קטע כזה, בגמרא, עם כמה משרתות שיש לה, אז היא יכולה לשבת בגלל...
כן, זה כתובות. אז זה מעניין, שבאמת הרב קוק גם קודם בגט, הגיע ליפו ויש פה תימנים ויש להם מראי שמיים ובאים למניין, אבל ג' וד' נשות מצויים אצלם ו...
איבן פה, אמרתי, לתרגלת שוב חופשי. תרצה תחרות ולכל בית.
זה עובר עם ציינות.
נכון, קפיטליסטי משהו. איך לא קם על זה מפלגה, די?
כן. יש כמה כתות.
אגב זה מעניין, העולם המוסלמי בזה נפרד הסונים מהשיעים. כלומר הסונים הוא בא מוחלט, זה אישה אחת. הערבים פה מבית לחם אין לו 40 נשים, גם לא 4, הוא בא מוחלט, זה אישה אחת. כן, אבל השיעים זה אם יש איש עסקים, אז כל עיר יש לו אישה. זה כאילו, עד רבה, כמו בגמרא, שמגיע למחוזה ומקדש ללילה אחת. בין ככה, העיסוק הזה בשתי אנשים בעצם מפתח שפה שלמה של עיסוק באינטראקציה בין איש לאישה, בתוך האישה, בשוויון שבעצם אמור להתרחש ולא מתרחש. שאחר כך המקובלים והארי בראשם, וכנובע מכך עד הרב קוק בציון וירושלים, שציון וירושלים זה שוב, זה רחל ולאה, זה חווה ולילית, זה הכל יכתב את אותם נימנים, כולם בעצם יחזרו אל אותם ענייני ראשית של חווה ולילית. מה ש... הכל נשען ונתמך על שני הסיפורים המקראיים בראשית א' בראשית ב', כן, בפסוק כ"ז ובראשית א' זכר ונקבה ברא אותם, ובראשית ב' יש את כל התהליך, ויקרא אדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה ולאדם למצא עזר כנגדו, והפלא השם אלוהים תרדמה על האדם וישן ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה, ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם ויאמר האדם זאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרי לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקח הזאת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד ושניהם ערומים האדם ואשתו ולא התבוששו. כן, התהליך המפוצל הזה ש ויברא אותם זכר ונקבה ברא אותם יצירה אחת, זה הנחתה, אתה מגיע לעולם עם זוגתך, לבין התהליך הזה יפלח השם אלוהים תרדמה על האדם וישן ויגח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה. והאדם אומר משהו, המילה הראשונה שהאדם אומר בעולם הוא צמד המילים זה זאת הפעם. לפני זה הוא לא מדבר, פרק א' הוא לא מדבר. מי מדבר? ויאמר אלוהים, הנה בפסוק כ"ט פרק א', נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי את זורע זרע לכם ילא אוכלה ולכל חיית האדם. הוא בפרי מילים, הוא בפרי דיבור. תגיד, אלוהים שלי רציתי שתדע איזה נהר יפה עשית לי בגינה. אתה יכול לעשות הרבה, לשיר שירים. מה? נכון? כאילו, כל עוד אין אישה אין בכלל, אין דיבור עם הקדוש ברוך הוא. אין דיבור אל עצמו, שידבר אל החיות, ידבר אל הסלעים, לא יודע. כאילו צריך...
מתי הוא מדבר כאילו...
מתי הוא אומר משהו?
מתי אחר כך הוא מדבר כאילו, מדבר עם השם אחר כך אחרי חטא, אני חושב. זה לא שאדם הוא כזה...
נכון, נכון, אבל עצם הדיבור הראשון מופיע רק שפתאום יש אישה, הוא לא יודע להכיל את זה. במובן מסוים, אדם יכול ללכת, והוא יודע להכיל את ההרים ואת השמיים ואת הנהרות. רק אישה יכולה עוד להפתיע אותו בגלגול הזה. במובן מסוים, זהו, התחתנת, אתה משוחרר. אין עוד הפתעות. בסדר, תיזהר.
לא, הפוך כאילו, היה דווקא טוב.
זאת הפעם.
הגיעה אישה, התחילה... כאילו, הדיבור הגיע דווקא בדברים שליליים, כאילו.
שנייה, אבל... מה הוא אומר בפסוק אף ג' זאת הפעם עצם העצמה או בשר מבשרי לזאת תקרא אישה כי מאיש לו ככה זאת. עכשיו זה מין דיווח כמו בסוף משמרת, זה התחושה, כן, נסיעה משמרת 8 שעות, עכשיו הוא אומר מה היה הסיכום. במשמרת הזאת נולדה אישה מעצמה ומבשרי, הוחלט לקרוא לאישה כי מאיש לו ככה זאת, חתימת המדריך אדם. כאילו אין, הוא לא פונה אליה. מי הנימן של הפסוק הזה?
הוא קורא,
הוא אומר לי ולך, אבל שהוא נמצא שם, הוא אמר את זה?
זהו, הוא מדבר. מי הנימן של דור?
עכשיו תראה גם איך הוא מוצג. הוא ויומר האדם, ובסוף יש לנו פסוק כ"ד, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. הוא האדם, והוא הופך להיות בעצם לקח מן האדם לאישה, ויומר לזאת תיקרא אישה כי מאיש לו ככה זאת. פתאום שיש אישה, יש את האיש הזה, פתאום הוא נוצר, פתאום הוא יכול לפנות אליה. והמדרשים עוסקים במה זה זאת הפעם. מה, הייתה פעם אחרת? הייתה קודמת? פה הייתי רוצה באמת שנעצור, שניכנס לעניין הזה. המדרשים למעשה מלאים בעיסוק בזאת הפעם. מי הייתה הפעם הקודמת? מה עשינו פעם קודמת? כן, זה יוצא מתוך הנחה שההיפעמות הזאת, הפעם של ההיפעמות, רומזת שהייתה פעם אחרת. פעם קודמת. על זה המדרשים יושבים. כלומר, כל אישה, במובן מסוים שאדם פוגש, יש תקופת צינון מהאישה הקודמת. הייתה אישה קודמת. מי זאת האישה הקודמת? אגב, אצל חרדים יש עניין גדול להתחתן על הראשונה. מה, יש פה אנשים שעוד יש להם סיכוי? כן, אני אפגש את הראשונה. כדי לצמצם כמה שיותר, ככל שמעמדך בישיבה יותר גדול, ככה
החברה... זו הראשונה כאילו?
לא, מה זו? זה סתם פדיחה. היא מהגן ילדים, גנדינה, מה אתה עושה? אתה עושה חינוך נפרד, והוא באמת לא פוגש אף אחד. והעניין הגדול זה שבאמת לא תהיה לו שום מחשבה קודמת. ככל שהוא למדן יותר, וחבל על הלימוד תורה שלו, המערכת כולה תתגייס כדי להביא לו מישהי שמרב האחוזים שיסתדרו ביחד.
זה לא רק למדן.
איך? שמה?
גם ציפור
שאתה
צריך להתחתן עם הראשונה של הציור.
טוב, זה... לא, החסידים זה שפה אחרת.
גם שם זה קיים.
כן. לא, אבל אצל החסידים כי בתמימות, והקדוש ברוך הוא שלח אותה, זה כבר שפה קדומה יותר, כאילו, על הראשונה. טוב, נו, יש פה מישהו שיש לו...
עכשיו כתבו
שהאמריקנים התפתחו,
יש כמה
רבנים
שהתפתנו.
רגע,
מה,
ראשונה?
עכשיו
הייתי באים. לא, לא ראשונה, לא? כן, שנייה, בסדר. בסדר, זה אפשר. אז כאילו, הזאת הפעם עצם העצמאים מניח שהייתה פעם אחרת, והמדרשים מדברים על זה. ויאמר האדם זאת הפעם בבראשית רבה. רבי יהודה בר רבי אמר, בהתחלה בראה לו, וראה אותה מליאה רירין ודם והפליגה ממנו, וחזר ובראה לו פעם שנייה. הדאוד הכתיב, זאת הפעם, זאתי של אותו הפעם, זאתי שעתידה להקיש עליו כזוג. איך מה דעת אמר, פעמון זהב ורימון, זוהי שהייתה מפעמתני כל הלילה כולה. זאת הפעם, אומר רבי יהודה, הייתה אחת קודמת, שהיא מלאה רירין ודם, שזה גם מה שהגמרא תגיד בשבת, חמת מלא צועה ודם והכל רצין אחריה. כלומר, אתה בעצם שותף לתהליך של היצירה, ואנחנו לא רוצים להיות שותפים לתהליך של היצירה. כן, זה בעצם החסד, שאנחנו לא רואים מה קורה בהיריון. כן, איך נוצר אדם? אנחנו לא רואים כלום. אתה פתאום מקבל, הוא לא רוצה אותה. בראה לו פעם שנייה. זאת הפעם, זאתי של אותו הפעם. ורק השנייה עתידה להקיש עליו כזוג. מה זה להקיש עליו כזוג? שמה? יום אחד הוא ילך ומי שיתעשה עם פעמון, הוא יראה אותה וירגיש שזה פעמון שמדנדן בתוכו. נכון? זה
לא
בשביל הזו לגורר.
נגיד, טוב. בדיוק הדיון שהיה היום, אני מה זה תורת המסרים.
כן.
אתה שמעת?
עדים.
ואז לא איפה שמר, כאילו, אתה לא... זה לא תורת... אם אתה מרגיש שזה גואל אותך, זה תורת גאולה, ואם לא, אתה לא יכול להאמין שזה תורת גאולה. פעמון.
זה פעמון, כלומר... אבל זה בעצם אותה אישה שעטפו אותה יפה, זו התחושה פה.
מה, אתה
רק שואלה? הוא נרדה, והפליגה ממנו, כי מי רוצה... ושיפצו אותה, שמו לה שיפורים, פעמונים, כ"ד קישוטי קלה, הנה, עכשיו רוצה אותה. עכשיו המדרש הבא, יש פה שני מדרשים נוספים שידברו על האישה השנייה כישות עצמאית אולי, או הראשונה כישות עצמאית. זאת אומרת, זה לא אחת משופרת, זה כמו התחושה עם המדרש הראשון שקראנו, זה אדם לא יכול להתחתן עם השכנה שלו, רוב האנשים לא יכולים. למה? כי הוא זוכר אותה שהיא נפלה בגן משחקים והייתה בוכה
נזלת
וטיטול, אתה רוצה לקבל אחת נולדה בת 20, נכון? כאילו והניילון, נולדה גדולה, יודעת כבר ללכת, יודעת להסתובב, לא רוצה אחת ש... כן, דבר חזק, אתה לא מוכן. אני זוכר אפילו בתקופה הציעו לי מישהי שהייתה גרה בסמוך לי, ואני רק זכרתי אותה מהגן. זה היה מספיק, אתה מריח את הגן, בהצעה כבר הרחתי את הגן ואמרת, אתה רוצה לקבל? כן, ניילון אתה...
האתיופים היו
מוכנים
להתחתן רק עם מי ש...
כן, בסוף...
שבע דורות כדי
שנצטרך
עם
מי שישרוך
שואל.
שבע דורות בכפר
ההוא. שבע דורות
זה כבר נצטרך.
זה
תלך
לצד
השני של אתיופיה כזה.
אוה. בניגוד לאשכנזים.
עכשיו עוד מדרש שיש פה זה הדין ודברים שיש בין קין והבל, שזה פתאום עורך וקושר את שני הגברים האולטימטיביים לשתי אנשים. במובן מסוים אדם הראשון הוא קצת אבוד, הוא לא יודע, יצא בטעות, הוא לא התכוון. יש שתי נשים ויש שני גברים שהורגים אחד את השני. שתי הנשים, האישה יודעת להכאיב לאישה השנייה דרך יותר מתוחכמת מלהרוג אותה. ויאמר קין אל הבל אחיו והיה בהיותם בשדה, על מה היו מתדיינים? אמרו בואו ונחלוק את העולם, אחד נטל לקרקעות ואחד נטל את המטלטלים. שזה בכלל... עסקה מעניינת, כלומר יש שניים, זה לא יעזור כלום, ככל שיש יותר ככה יש יותר מריבות, ככל שיש פחות ככה פחות משתלם לריב. אחד אמר ניקח את המטלטלים, אחד ניקח את קרקעות. דין אמר הרדת קיים עלי דידי, ודין אמר מה דעת לביש דידי. בסדר, אנחנו פה מתחילים להסתבך, כי אם הקרקע שלי טעוף ועם הבגדים שלי, דין אמר חלוץ ודין אמר פרח. מתוך כך, מתוך כך ויקם קיים אל הבל אחי וירגעו. אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת בין הקרקעות למטלטלים. אי אפשר, תוכנית כבחירתך. יש פה עסקת חבילה. הניסיון לייצר חלוקה מכנית של העולם, של החיים, הוא מייצר רצח.
כל בעלי העסקים של הילה,
רבי יהושע דה סכנין בשם רבי לוי אמר, שניהם נטלו את הקרקעות ושניהם נטלו את המטלטלים. כל אחד כמה שהוא משיג הוא לוקח. על מה בכל זאת רבו? זה אומר בתחומי בית המקדש נבנה, וזה אומר בתחומי בית המקדש נבנה, שנאמר ואי בי אותם בשדה ואין שדה לבית מקדש, איך מה דה אמר ציון שדה תחרש. זה ככה כיוון של רבי יהושע דה סכנין. על מה אדם יכול לריב? על מקום בבית כנסת. זה שם המריבות הרציניות, כל השאר זה לא, זה לא המריבה. המריבה הרצינית זה איפה היא הבית כנסת.
לא ישכנזי.
אה?
לא
היה אשכנזי.
אשכנזים רבים על המדלן, ספרדים זה בכנסת.
זה בכנסת. אני רואה לספר שהגענו בירושלים אחרי החתונה, אז התפללתי בכנסת כל ששון ליד הבית שלנו בערב ראש השנה. ואז כנודע, מה עושים? בואו נראה חידון לאשכנזים.
מה
פרנסה? יפה, מקבלים פרנסה. אצל האשכנזים זה... החסידים עושים את זה באושפיז של יוסף, זה הפרנסה. ראש השנה אין על מה להגיד. ספרדים רוצים, לא יכולים, שלושה שבועות.
שם מוכרים בכל
זאת סון? מוכרים. אז הראשון הציע $5,000 על פרנסה. עכשיו הגבאי כל כך נעלב, מה זה הסכום הזעום? הדפק ואמר, רבותיי, אתם יודעים מה זה פה לקבל על פרנסה? זה לא $5,000. אם מישהו חושב שיכול להציע פחות $50,000, שעכשיו יקום מפה. עכשיו היה רגע ואחד אמר, זה פגיעה בנו 50, הכל מתחילים, אנחנו מבקשים כבוד הרב תכריז חרם על מי שמציע פחות מ-100. העסק התחיל לזוז מ-100.
אז הם עושים להתמחות, כל אחד אב וכם שלישי.
אז מי קנה בסוף? קנתה איזה אישה מעזרת נשים, נתנה, קנתה לבן שלה כדי שהיא לא צריכה.
מי שמשלם צריך את תפילת הפרנסה.
התחילו $100,000 בכל ששון. מה אתה, אין לנו ככה. אני לא יודע אם בסוף נותנים את זה.
תפילה זה לא
של הפרנסה. לא, זה עסק, אבל זה מחזיר את עצמו. אתה משקיע, מה מקבל 300? לא היית עושה? לא, היא קנתה לבן שלה כדי שהעסק שלו,
אם אתה מאמין לזה, זה עובד.
והיה להם רב מקובל בן 106, רבי דוד קראו לו, שהוא מברך, כאילו איפה בית המקדש? איפה בית המקדש? כל ששון, ברחוב ליפשיץ.
איזה...
מרוקאים. כן, הוא מסביר כמה אלמנטים טוב. אז זה בית מקדש. ומתוך כך והיה גם קין אל הבל אחיו. עכשיו שם אתה באמת יכול לדמיין איך אחד מרים את השני, כאילו זה סיפור לריב עליו, כאילו הגשמי הוא פינץ בתוך המערכת של לריב איפה בית המקדש. זה ודאי שאם בית המקדש אצלך אתה ורואים באמת בכל ספר שמואל הולכים למלחמה עם הארון. דוד הוא הראשון, מה שראינו השבוע בבריחה שלו מאבשלום, שלא לוקח את הארון. אבל עד אז אתה לוקח את הארון, זה יש לך כלל. יהודה ברמי אמר על חווה הראשונה היו מדיינים. עכשיו יש איזה גברת שמסתובבת פה, חווה השנייה נקרא לה, וזה לא נאמר במפורש במקראות, ויש אחת אחרת שהיא חווה הראשונה.
מי האמא?
מי האמא? אז לכאורה אם היו יהודים יראים, אז לא רבים על האמא, אלא אחת שלכאורה רק איתה אפשר. אדם לא מתאבה לקרובותיו, כן? כבר היה להם את הקבלה הזאת מהגמרא, אז יש אחת ושניים רבים, לכן חייבים להרוג פה. זה נורא ברור למה אחד חייב לפנות את השטח, לפנות את הבמה. אמר רבי איבו, חווה ראשונה חזרה להפרה. על מה היו מדיינים? כלומר, הראשונה של האבא, אחר כך נראה בעריות שאסור לאדם. הראשונה של האבא חזרה לאפר. אז מי, על מה רבים? תאומה יתרה נולדה עם אבל, זה אומר אני נוטלה שאני בחוב, זה אומר אני נוטלה שנולדה עם מי ומתוך כך ויקום קין. כלומר, במובן מסוים, התאומה היתרה היא, כל אחד מהם נולד עם תאומה. תאומה יתרה. כלומר, אדם הראשון בעצם נולד, חווה אשתו זה אחותו, סוג של, זה בעצם, הוא ניסה לתאומתו. כלומר, הם בעצם מתאבים ביחד, זכר ונקבה ברא אותם. קין והבל גם כל אחד תאומה, אבל הבל מקבל אקסטרה. לפצות אותו על זה שהוא לא בכור. זה גוף ממש שמייצר, ולכן הוא הורג אותו, נורא ברור למה הוא הורג, הוא מקבל. להבל אין מה להרוג אותו, הוא כבר מסודר. קין חייב אותה, ולכן הורג אותה. עכשיו, מה שני המדרשים האלה בעצם, לאן הם מביאים אותנו? מה הם מכריחים אותנו? מה זאת האישה הראשונה הזאת? למה צריך אותה? למה אין איש ראשון ויש אישה ראשונה? למה אנחנו לא הופכים את זה? אז יש 2 ל-1. שאחת לתשמיש, אחת לבנים. מה זה בעצם? למה אישה אני חייב לפצל אותה?
נפש באמת אלוקית.
איך?
נפש באמת נפש אלוקית.
ולמה איש ברור שהוא יכול להיות גם לבנים וגם לתשמיש? הוא בעצם לא בסיפור, הוא יכול להכיל את זה ואישה לא יכולה, היא פונקציונרית. הרי הדרשנות ההפוכה נאמרה נשים דעתן קלה, שהדעת שלה יכולה להתחבר להרבה דברים ביחד, לעומת הגבר שהוא נורא קווי. מה זה העניין שיש שניים, שתי נשים? שמה? מי, הקין והבל? יש איזו תחושה שהאישה לא יכולה למלא את כל הפונקציות וצריך שתיים. עכשיו פה הם חולקים, האם שתיהם מתנהלות במקביל ואדם בעצם לא חי איתם במקביל, חי עם אחת, אחר כך היא מסתובבת לבד, צריך להקים את זה מדרשה, היא לבד, ואז הם אומרים טוב, לבד, בוא, או שהיא חוזרת לאפר. כלומר, השתיים האלה משמשות במקביל או לא, או שאי אפשר, אחת חייבת לחזור לאפר, והן משמשות במקביל, היא חיה, אבל היא לא יכולה להיות איתו, עם אדם הראשון. היא מסתובבת, אבל היא לא יכולה להיות איתו, אי אפשר. שזה בעצם, הפלטפורמה המדרשית, זה נורא חזק, הזיקה הזאת של המדרשים, אחר כך המקובלים ישבו את אותה אישה הישר אליהם, היא תקבל ממדים דמונים אפילו. אבל האישה הראשונה היא בעצם משהו שהיא הלבן. על גבי האישה הראשונה שהיא השחור של הרישום, אם אני חוזר להאריך. כלומר, משהו לא מסופר שזאת האישה הראשונה. זאת הפעם הייתה פעם אחרת, ששם זה לא הצליח. אז פה הייתי רוצה שנעצור, נראה את המדרש הבא, בואו נראה את זה בחברות כבר, ואז בעצם לנסות לצייר איזה פרופיל של האישה הזאת, מה תפקידה, לאן לקחו אותה בגמרא, בפסוקים. פתאום אנחנו נדרשים לבנות איזה פאזל מהאישה הזאת. לעומת חווה שאנחנו יודעים שהיא אם כל חי כזאת, איזה האימא הגדולה. האישה הראשונה נעה על כיוונים אחרים. אסור לנו אפילו להזכיר את השם שלה. אסור להזכיר את השם שלה. אולי. אנחנו נצטרך לבדוק האם זאת היא, האם זאת אחרת. אבל פה אנחנו עדיין, האישה הראשונה, תראה איך קוראים לה. כן, על חווה הראשונה היו מדיינים. רגע, איך קוראים לה? כן, יש ילד להורים גרושים ואבא מתחתן בשני. אז איך אומרים? גרושתך? אומרים אשתך הראשונה? שאלה, זה חקירה רצינית מאוד. איך אומרים?
חילוני פותר מזה, אתה יודע.
זוגתי לשעבר?
האקסיט שלי.
האקסיט. אוקיי.
תגיד לו,
האקסיט
שלך.
האקסיט? אבא, האקסיט שלך חיפשה אותך? מה?
לא, ילד אומר אימא.
לא, זה
ילד בתוך המשחק.
לא, הלא אימא. איך קוראים לה?
לאישה השנייה?
כן.
הוא אומר את השם שלה? הוא אומר את השם שלה.
כן, השם שלה.
האמא שלה.
הוא אומר את השם שלה.
ניצה חיפשה אותך. אבל כאילו פה זה נורא חזק שאין לה שם. היא חווה ראשונה. רגע, איך קוראים לה? כן, זה... היא לא קיימת, היא פונקציונרית.
יש
כאן איזשהו
היפוך בין רבי יהודה ברמי לבין רבי יהושע את הסכנין. כשרבי יהושע את הסכנין אומר, הם רבו על השחור, על המלא, כאילו, בית המקדש.
כן, כן. רבי
יהודה ברמי אומר, לא, הם רבו על הלבן, על הריק. מקום שאין בו גילוי.
של חווה ראשונה.
חווה ראשונה.
לא, אבל... מה זה לריב על בית המקדש? זה כאילו...
מקום לנוכחות.
לא, אבל זה כאילו בשפה הלמדנית זה לריב על הראוי. כאילו... בוא נשאל שאלה כזאת. איפה יש פוטנציאל פיצולי יותר גדול? ישיבות או עסקים? לכאורה בישיבה, כי אתה חי בעולם של ראוי, לא בעולם של מוחזק. כשאתה חי בעולם של מוחזק, די ברור לך שהעסק יקרוס אם אתה תפצל את זה. אז גם אם לא מאוד נחמד, אז אתה מקים עוד מחלקה. כאילו במציאות יש כללים של המציאות. כל עוד אתה באוויר אתה יכול, המבה יכולה להתחלק אינסוף. פתאום שאתה מחזיק בבית, לחלק בית. זה דבר נורא מסובך. בואו נראה איך אנחנו עובדים ביחד. כן, על בית המקדש הוא עוד לא נולד. אבל חווה הזאת מסתובבת, לכן צריך להרוג עליה. אין פה שתי דרכים. אחד יקבל, אחד לא יקבל.
זה הולך על אותו כיוון.
כן, אבל אני אומר, הבית מקדש הוא עוד לא קיים. זה לריב על החלום.
אחלה, הוא לא קיים. במקום, בדיוק הבני שהוא כוסף אל המקום שהוא מלא התגלות. נכון שהוא לא קיים. אולי הוא לעולם לא יהיה קיים.
זה יותר משמעותי לריב על החלום. מאשר אנשים
פרקטים. החלום הרבה יותר מלא במציאות, פשוט ריקה. מה זה מציאות? לקום עבור כאלה את העבודה.
חווה ראשונה. יש פה חווה ראשונה מול העיניים.
אבל היא הלבן של הדף. מה זה הלבן של הדף? תקנה דף לבן?
לא, זה אישה. איך אתה מבין? יהודה ברמי אמר על חווה ראשונה היו מדיינים.
חווה ראשונה... אם אנחנו הולכים בכיוון שמדובר בלילי, באישה שהיא מלאה רעים, הם רבים על הלבן של הדף, על הצד האפל.
אתה כאילו גזרת את בקטה. אתה אומר, זה ודאי אותה אישה הקודמת של רבי יהודה בר...
לא בית מקדש. בבוא ויש אישה.
לא, יכול להיות שזאת אישה כבר, איך אומרים, מהניילון. אבל הוא ממשיך לעוד ניילון, וזאת הניילון הראשונה.
כן.
זה השאלה.
יכול
להיות
אפילו שיש
לדוד, זה כאילו אבשלום בעל פלגשי אבא בצד החיתופל, אז זהו, זה לכבוש את המלכה עם מי בבית. כן, ולכן אדם אסור בנשות אביו כמו אסלוי. מה יש? דוד המלך לא בונה את בית המקדש כי דמים רבים שפכת. כאילו, המקדש הולך עם הדמים רבים שפה הם קיימים. זאת אומרת, לאיפה בורחים? האם מזבחית יקחנו למות? אדם הרג מישהו, הולך למקדש. זה מייצר איזה מרחב, המקדש שנמצא על החיים ומוות. זה לא רק בית כנסת. עכשיו, מה שהייתי רוצה שעכשיו בחילוק לחבורות, נראה את המדרש הבא, שהוא כבר מדבר על איזה דו-שיח שמתרחש, דו-שיח מאוד מעניין שמתרחש עם האישה הראשונה, ובמובן מסוים הוא עוזר לנו לצייר פרופיל. הייתי רוצה ממש, אם אתם יכולים, תתעכבו לנסות לצייר את הפרופיל. למה זה חשוב לי? מעבר ללימוד מדרש, שאמרתי בזכרה האחרונה לרב שגר, אמרתי שאני חושב שיש תחום אחד שזנוח בחידוש שהוא חידש, זה לימוד מדרש. שירי המדרש שלו היו נפלאים. כאילו, פעם ראשונה מישהו לקח מדרש ואמר, בוא נה, יש פה מה לעשות, זה לא איזה רשי על הדרך שהכניס מדרש. אבל מעבר לזה, אחר כך שנלמד הארי, והארי הקדיש בעץ חיים עיסוק מאוד מרכזי, שאנחנו נראה תיקון רחל, תיקון לאה, והכל יהיה נובלות של, של המדרשים האלה, זה מאוד יעזור לנו לחזור כל הזמן לדמות יוקנה הראשון ש, שנצייר מהמדרשים האלה. אז עכשיו 3:15, בואו ניקח איזה שעה ככה, נפגש לנו 4:15, אם נרצה ניקח עוד קצת, נצייר את, את הפרופיל שלה. אז יש פה למעשה את המדרשים, אחר כך מי זאת החיית מדבר הזאת שנקראת, שם הרגיע לילית ומצא למנוח, כן, בישעיהו. לאט לאט ננסה, האם יש התאמה בין המדרשים לפסוקים האלה שמדברים על אותה חיית מדבר. ננסה לבנות איזה מבנה, איזה מודל. זהו.
Thank you.